שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר ירמיהו. מה? איזה פרק? האם עלה בדעתך, כששאלת את השאלה הזאת, שאני לא מתכוון לומר את מספר הפרק? התשובה הזו איננה מספקת. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בפרק ב'. בפרק ב', עולה השאלה אחרי ההכרזה על פרק ב', באיזה פסוק? ובכן, מדובר בפסוק ד'. כן. סליחה, אפשר להגיד לו שיש פה שיעור? ובכן, קהל קדוש, אנחנו בפרק ב' פסוק ד', שמעו דבר השם בית יעקב. כן, כלומר, הדברים שאנחנו עומדים לקרוא הם דברי תוכחה. תוכחה של הנביא אל ישראל. שמעו דבר השם בית יעקב וכל משפחות בית ישראל. זה בעצם ההפטרה השנייה של תלתא דפורענותא. הראשונה נקראת דברי ירמיהו, השנייה שמעו. והסגנון הוא סגנון של תלונה. הקדוש ברוך הוא בא בתלונה אל בני ישראל על התנהגותם. הדבר הזה הוא מאוד מעניין, בגלל שאפשר היה שהנביאים יבואו אל עם ישראל ויאמרו, שלום, רצינו לספר לכם שיש אלוהים. או רציתי להגיד לכם שהאלים שאתם מאמינים בהם הם לא אלים. ורציתי להגיד לכם שקיבלתם את התורה ושזה מחייב אתכם. משהו כזה. אנחנו רואים שאף פעם הנביאים לא מדברים בצורה הזאת. הם באים אל עם ישראל מתוך הנחת יסוד שהעם כבר יודע את כל זה. כלומר, אתם, וכך אומרים הנביאים תמיד, אתם היהודים, אתם בוגדים. איך עזבתם את אלוהיכם? מה הנחת היסוד בשיח כזה? שהם כבר יודעים את זה. כן? זה כמו שלהבדיל, אם יש אישה שבגדה בבעלה, אז אומרים, את יודעת שאת נשואה? כן, ודאי שאני יודעת. אז למה את בוגדת? לעומת שיח אחר שיכול היה להיות, באנו לגלות לך דבר שאת לא יודעת, באנו לספר לך שאת נשואה. ברור שזה לא עולה על הדעת. כלומר, השיח של התוכחה מניח שההשקפה של המוכיח ידועה למקבל התוכחה. מובן מה שאני אומר? למה אני מספר לכם את זה? בגלל שבמחקר, יש טענה שהנביאים חידשו אמונה חדשה בישראל. חידשו שיש אמונת הייחוד וחידשו את מתן תורה וכו'. אבל אם זה כך, זה לא הסגנון שהם היו צריכים להשתמש בו. עצם העובדה שהם משתמשים בסגנון הזה, סימן שהם בונים על ידיעה קדומה שיש לעם בדבר הברית בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, והם רק באים להחזיר אותם למוטב. עד כאן מובן? למה הנביאים מדברים בשפה שירית? זה כבר שאלה חדשה. השפה השירית היא השפה של הנשמה. כן? קל וחומר המוזיקה, כן? הגאון מבין לאמר שהמוזיקה זה השפה שבה מדברת הנשמה. אז אמנם זה לא דברי מוזיקה, זה לא מוזיקה, זה לא פרטיציה, מה שאנחנו קוראים, אבל זה משהו שיש בו השראה מעין מוזיקלית. כן, זה הופעת הנשמה. הנשמה רואה את הדברים באופן מוחלט. למשל, כשהנביאים אומרים, קרוב יום השם. מה זה קרוב? זה קרוב, זה עוד אלפי שנים. אבל הנביאים רואים את זה כאילו שזה מתרחש עכשיו. כי הם נמצאים בעולם של המוחלט. עד כאן מובן? שמעו דבר השם בית יעקב וכל משפחות בית ישראל. כה אמר... מה? בדרשות של חז"ל, בית יעקב זה נשים. כן? בני ישראל זה הגברים. כה תאמר אל בית יעקב ותגד לבני ישראל. אבל ברור שהדבר הזה הוא נגזרת. כן? בית יעקב במקור זה כל עם ישראל נקרא בית יעקב. משפחות בית ישראל זה כל עם ישראל. עכשיו, מה המשמעות של השימוש בביטוי הזה יעקב ישראל? אתם צריכים, זה דרישה לנאמנות. אביכם הקדמון, יעקב, אתם צריכים להיות נאמנים למסר שלו. בסדר? זה הכוונה. כה אמר השם, מה מצאו אבותיכם בעוול כי רחקו מעליי? וילכו אחרי ההבל ויהבלו. כלומר, איזה מין טענות היו להם? כן, זו שאלה רטורית. כלומר, אין טענות. הטענות לא צודקות. כן, זה ברור שזה הכוונה של הדברים. עכשיו, וילכו אחרי ההבל והיבל. עכשיו, יכולה להיות טענה, טענות מודרניות. למשל, אם הייתי שואל את עוזבי בית המדרש בימינו, מה מצאתם עוול ביהדות? אז יש להם כל מיני תשובות. נכון? אבל כנראה שבימי ירמיהו הטענות המודרניות נגד היהדות תרם עלו. ולא אמרו, איה השם, המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ צייה וצלמוות, בארץ לא עבר באיש ולא ישב אדם שם. טוב, באופן פשוט, מה הוא אומר הנביא ירמיהו? הוא מזכיר לנו את הטובות שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא במדבר, שהוא טיפל בנו באופן אישי, למרות התנאים הבלתי טבעיים, הבלתי אפשריים של המדבר, הקדוש ברוך הוא טיפל בנו. אבל אני חושב שיש פה משהו עמוק יותר. הרי עולה השאלה, למה הקדוש ברוך הוא טיפל בנו במדבר באופן שבו הוא טיפל? למה היה צריך להעביר אותנו בתנאים כל כך הזויים של המדבר? לא יודעים למה? מבינה את השאלה שלי בכלל או? השאלה שלי ברורה או לא? יפה, מה התשובה? ואז מה יקרה אם יראו את הניסים? מה זה מלמד אותנו? שנזכור תמיד, נזכור תמיד את השם. כן, ואם לא היה כל זה, נגיד לא היו כל הניסים, היינו יוצאים ממצרים, והקדוש ברוך הוא היה עוזר לנו במלחמה, והיינו סך הכל כובשים את הארץ, נגיד היינו עוברים לא דרך המדבר, אלא כפי שהם תוכנת מלכתחילה, דרך שפלת החוף, כן, דרך ארץ פלישתים, מה היה קורה? אז ההתפתחות של עם ישראל הייתה התפתחות טבעית. החידוש כאן זה שעם ישראל הוא על-טבעי. זה החידוש. כלומר, כמו שמצאנו לגבי האימהות. האימהות היו כולן עקרות. נכון? שרה רבקה, רחל ולאה, כולן היו עקרות. מה המשמעות של העובדה שהן עקרות? שלפי הטבע, עם ישראל לא יכול להיוולד. אין אפשרות שיהיה עם ישראל, אלא צריכה להיות איזו התערבות חיצונית, ממילא גם ניסית, שמאפשרת לאומה הזאת להיוולד. אז אותו הדבר, הטיפול הייחודי שעברנו במדבר, הטיפול הזה מראה על שייכות אל מעבר לטבע. כי הרי מה יכולה להיות הטענה של אומה שפונה לעבודה זרה? הלו, שואלים אתכם שאלה. אתם רוצים לנסה את כל העבודה, אין בעיה. אבל אני חושב שמילה ראוי להשתתף. מה יכולה להיות הטענה? למה זה טוב לעבוד עבודה זרה? הנה, הרי שואלים, מה מצאו אבותיכם בעוול? מה טוב בעבודה זרה? עבודה זרה זה לא על טבעי. זה לא על טבעי. מה? זה לא על טבעי. מה זה? פסל זה דבר דווקא... אבל זה טבעי לחלוטין, הפסלים עשויים מאבנים. כן? יש, זהו, יפה, יש נוחות. אפשר לומר, עבודה זרה היא סימפטית. כן, בעבודה זרה יש סך הכל התחשבות בעולם הרגשות של האדם. לעומת זה, התביעות של התורה הן תביעות שדורשות מן האדם איזושהי התאמצות ביחס לנטיות הטבע. הבנת מה שאני אומר? הבנת מה שאני אומר? כן. כלומר, התורה תובעת מן האדם מאמץ. אז אומר הקדוש ברוך הוא, נכון, אבל הנטייה אל העבודה זרה זה מה שנקרא הדת הטבעית. לעומת זה, יש כאן דת שתובעת מן האדם להתעלות מעל הטבע, וזה תואם את הגורל ההיסטורי שלנו, והוא העובדה שהיינו במדבר, בתנאים בלתי אנושיים. זה מובן יותר? טוב, הלאה. אז מה שאומר כאן, כן? היה השם המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ צייה וצל מוות. בארץ, לא עבר באיש ולא ישב אדם שם. כל התנאים האלה הם תנאים, כן, שעל פי הטבע לא היו מאפשרים לנו להתקיים, ובכל זאת התקיימנו. לכן מובנת התביעה של התורה להתנהג בהתנהגות שהיא מתעלה מעל הטבע. ואביא אתכם אל ארץ הקרמל, לאכול פריה וטובה. מה זה ארץ הקרמל? זה אזור חיפה. אתה צודק, הקרמל, הר הקרמל, הוא באזור חיפה. זה הארץ שהשם הביא אותנו אליה? הוא הביא אותנו הרי אל ארץ ישראל בכללה. מהנגב ועד הלבנון, או אם נדייק יותר מהנילוס ועד הפרת. משני עברי הירדן. אז למה הוא מתמקד דווקא בקרמל? כן, מה אתה אומר? הכי פורה, לא יודע אם הקרמל הוא הכי פורה. עמק ישראל זה הרבה יותר פורה. וחוץ מזה, אם באמת זה רק כך, אז העם היה יכול לענות לירמיהו, בסדר. אנחנו לא בקרמל, הרי ארץ יהודה, איפה שיושב ירמיהו, זה לא בדיוק הקרמל. אז מה אתה, ומה עם כל זה שהוא נתן לנו גם את הנגב, עם בעיות המים, ואת מדבר יהודה, ואת ים המלח עם המלח, כן? היה אפשר לטעון טענות כאלה, לכן צריך להבין את זה אחרת. נשאלת השאלה, למה הקרמל נקרא קרמל? מה? קר מלא. כלומר, יש הרבה דשא, הרבה עשב, אתה אומר. אבל זה, אם ככה, זה נכון יותר על אזורים יותר שטחיים מאשר לא ההררי הזה, נכון? קרמל זה כינוי לדבר שנמצא באמצע. ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. נכון? מה זה קרמל? לחם וקלי וחרמל. מה פירוש המילה קרמל? אולי אתה יודע? משהו עם סוכר, לא קרמל. יש קרמל שזה בקוף, כן? יש סוכריות קרמל, לא על זה אני מדבר. כן? קרמל בקף. קרמל זה משהו שהוא באמצע, חצי בשל. כן? כל דבר שהוא באמצע נקרא קרמל. למשל, יש רשות היחיד ורשות הרבים. משהו לא בדיוק רשות היחיד ולא בדיוק רשות הרבים, זה נקרא קרמלית. נכון? משהו שהוא באמצע. בדיוק. יש יישוב בדרום מר חברון שקוראים לו קרמל. נכון? מה מיוחד בו? הוא על הגבול בין המדבר לבין היישוב, בדיוק מנקודת הגבול. כרמל. כמו כן גם, הר הכרמל הוא גם ביבשה וגם בים. הוא נשפך אל תוך הים. כן, כחתעבור בהרים וכחרמל בים יבוא. כלומר, זה משהו שהוא אמצעי. זה נקרא כרמל. יוצא לפי זה שארץ הכרמל היא ארץ אמצעית. אמצעית בין מה למה. כלומר, כשאומרים ארץ ישראל כולה נקראת ארץ הקרמל, ואביא אתכם אל ארץ הקרמל, זאת ארץ שהיא אמצעית, אמצעית בין מה למה. בין שמיים לארץ, יפה. והמקום שבו יש מפגש בין העולם העליון לעולם התחתון. זה בעצם מה שאמר הקדוש ברוך הוא. אני העברתי אתכם דרך המדבר, בתנאים לא טבעיים, ולכן גם נתתי לכם את ארץ הקרמל, שהיא מחברת בין העולמות. ואביא אתכם אל ארץ הקרמל. לאכול פירייה וטובה. אז למה נכנסים לארץ ישראל? בשביל מה? בשביל לאכול פירייה וטובה. איפה אנחנו אומרים את זה? בברכת המזון. זה לא נכון. בברכה מעין שלוש. בברכה מעין שלוש אומרים שאנחנו באים לארץ ישראל לאכול מפירייה ולשבוע מטובה. אם זה נכון, יוצא שהמטרה של כל התורה כולה זה לאכול. אמת? נכון? זה מה שכתוב. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, אני טרחתי בשבילכם הרבה. הוצאתי אתכם ממצרים, קיימתי אתכם בתנאים לא תנאים, הבאתי אתכם אל ארץ מיוחדת כדי שתאכלו. כן, את טובה ופריה. תגיד לי מה זה פריה וטובה. אני יודע שהפירות של הארץ זה ענבים, רימונים, תמרים, זיתים וכדומה. נכון? אכלת פעם פירות של ארץ ישראל? כן, כשאתה אומר ברכה מעין שלוש, אתה אומר את זה על פירות ממשיים, לא על פרזות או מטאפורות, נכון? אתה אומר לאכול מפירי המזבח מטובה על פירות ממשיים, על עוגיות טעימות, או אפילו על קוסקוס או קובה שנעשים מארץ ישראל, נכון? יוצא לפי זה שאם אני לוקח ברצינות את דברי הנביא, אני חושב שצריך לקחת אותם ברצינות. המטרה היא לאכול מפירייה ולזבוע מטובה. עכשיו, יש אצל בני האדם איזשהו חיוך שעולה על פניהם כשאומרים להם שהמטרה היא לאכול. מדוע? בגלל שאנחנו אוכלים בגלל הצורך. למה אנחנו אוכלים? כי אנחנו רעבים. זה צורך הקיום שלנו. אז איך יכול להיות שדבר שהוא אמצעי לקיום יהפוך למטרה? זאת הבעיה. מצד שני, אנחנו רואים שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם והוא גילה לו את מטרת קיומו, הוא אמר לו, מכל עץ הגן, אכול תאכל. כלומר, הקדוש ברוך הוא נוהג עם האדם כמו אמא יהודיה טובה, שאומרת, תאכל בני, תאכל. תאכל, תהיה חייל. נכון? אמא, למה אכלתי? עכשיו, כן, לאכול מכל עץ הגן אכול תאכל, זאת היא המטרה של חיי האדם. מה פירוש הדבר? שדברים שהם בקיום הרגיל, צורכי הקיום, יכולים להפוך למטרה. ועם אחרות, אני אוכל, זה משפיל אותי. אני הרי נזר הבריאה, יש לי נשמה, יש לי שכל, ואני תלוי בחתיכת לחם. זה ביזיון. אבל אני יכול להפוך את האכילה למטרה עליונה של עילוי וקידוש. שהרי אותו תפוח שאני עומד לאכול אותו, בטרם הוא נאכל הוא היה רק חלק מהעולם הצומח. האם זה ביזיון להיות צמח? לא, זה מכובד. עוד יותר מכובד להיות אדם. אני אוכל את התפוח, והתפוח הפך מצומח לאדם. התפוח בצלם אלוהים עכשיו. ואם מכוח זה שאכלתי תפוח, אני יכול גם להגיד דברי תורה, אז אשרי התפוח שהפך להיות דברי תורה. יוצא לפי זה שיש מגמה אידיאלית באכילה. והאכילה האידיאלית יותר מכל האכילות, זה אכילת הקורבנות. במילים אחרות, אכילת הקורבן היא אכילה אידיאלית על ידי אנשים אידיאליים במקום ובזמן אידיאליים. זה קורה במקדש, במועדים. מובן מה שאני אומר? אז זה המטרה. אז המטרה היא באמת, ואביא אתכם אל ארץ הכרמל, המחברת בין שמיים וארץ, לאכול מפירייה וטובה. זאת המטרה. ולכן אומר הבח, רבנו יואל סירקיס בפירושו לטור, שהמשמעות של הביטוי הזה בברכה מעין שלוש היא שהשכינה שורה בפירותיה הקדושים של ארץ ישראל. ומכאן הלכה. שאם יש לי קורבן שאני צריך לאכול, מה אומרת ההלכה? אסור לאכול אם אתה רעב. אז אתה קודם כל קופץ לקיוסק, ליד המכון, אוכל כראוי, שותה פחית קולה, או כל דבר אחר, אני לא רוצה להגיד דווקא מה, ואחרי שאתה שבע, אתה הולך ואוכל את הקורבן. על מנת שאכילת הקורבן לא תבוא לשם מילוי צורך, אלא מצד האידיאליות שבדבר, העילוי שבדבר. מן אכילת סעודה שלישית בשבת של חורף, שהיא מסירות נפש אדירה. מובן? אז מה שאומר כאן, ואביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכול פריה וטובה, זה לא במובן של הכרת הטובה סתם. כן? תגיד תודה למי שנתן לך לאכול. כן, כאילו שהנביאים הם חומרניים, גסים. לא. אלא בשביל לקיים את האידאל הזה. ותבואו, ובמקום לאכול מפריה ולסבוע מטובה, מה עשיתם? ותטמאו את ארצי. ונחלתי שמתם לתועבה. עד כאן ברור. איך טימאתם את ארצי? כתוב מפורש בפרשת אחרימות. שטומאת הארץ זה על ידי גילוי עריות ועבודה זרה. גם קצת שפיכות דמים, אבל בעיקר עבודה זרה ושפיכות דמים וגילוי עריות, כן? שלושת הדברים האלה, הגמרא במסכת שבועות אומרת שהם נקראים בשם טומאה. זה לא טומאה הלכתית, אלא זה טומאה רעיונית. ונחלתי, מה זה נחלת השם? זה ארץ ישראל. אתם חושבים שזה רק סתם נחלתכם. זה לא נחלתכם, זה נחלתי. שמתם לתועבה. יש ביטוי כזה בפרשת בהר. גרים ותושבים אתם עמדי, כי לי הארץ. אז של מי ארץ ישראל? בניגוד לדעת הסטיקרים, ארץ ישראל איננה שייכת לעם ישראל. כי אם ארץ ישראל הייתה שייכת לעם ישראל, היינו עושים בה מה שאנחנו רוצים. אבל נאסר עלינו למסור אותה לאומות העולם, חויבנו במצוות התלויות בארץ. אם כן, ארץ ישראל איננה שלנו. זה המשמעות של הביטוי, גרים ותושבים אתם עמדי. אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עמדי. אם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי. לכן אומר הכתוב, ונחלתי שלי, שמתם לתועבה. הייתם צריכים להתייחס אליה בהתאם. עד כאן להיום. שלום.